אהלן כולם, ברוכים הבאים לאינוויסטקאסט. כאן פלג דודוביץ', שותף מייסד ומנכ"ל פרופדו, העוסקת בתחזיות בינה מלאכותית להתפתחות מחירי דירות. ואיתי אביב גרינברג, מנהל ההשקעות בחברת רנטפו, שהיא גם נותנת החסות לפרק. רנטפו היא פלטפורמה להשקעות חכמות בנכסים מניבים בנדלן, תוך שירות וניהול מוקפד מקצה לקצה. היכנסו לרנטפו.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. ועכשיו לפרק חדש של אינוויסטקאסט.
פלג, מבסוט לראות אותך.
אהלן, אביב.
מה שלומך?
בסדר גמור, חמישי שמח.
חמישי שמח, עוד פרק.
איזה כיף.
יס, אני מתרגש. על מה אנחנו מדברים היום?
היום אנחנו מדברים על איך להקים קרן השקעות בנדלן.
וואו.
איזה דבר מוזר, נכון? איך להקים קרן השקעות בנדלן.
רגע. הרי המאזינים שלנו רובם משקיעים פרטיים.
משקיעים פסיביים.
מה מעניין אותם עכשיו? איך להקים קרן השקעות בנדלן?
מה אכפת להם איך מקימים קרן השקעות בנדלן ולמה לעשות זאת? הרי אנחנו מתנגדים לקרנות השקעה בנדלן בבסיס שלנו, כי הם קרנות יזמיות, קשות. זו עסקה מורכבת, זה לא מתאים לכל אחד. עסקת השקעה בקרן נדלן יזמית, זה רק לסופר דופר אמיצים וכאלה שמוכנים באמת לקחת את הסיכונים ולהפסיד. אבל חשבנו שאם המשקיעים העיקריים שלנו יבינו איך להקים את הקרן מהצד של מי שהולך להקים אותה, וגם מבין המשקיעים שלנו יש גם הרבה חבר'ה שהם כן יזמים קטנים שמחפשים לצאת בגדול, אז החלטנו שזה יהיה פרק שמעניין לכולם, גם למשקיעים וגם ליזמים, מין סט של כלים, סדר הפעולות שצריך לעשות כדי להקים את קרן ההשקעות, לא כדי חייל לקרוא למישהו לעשות את זה, מי שלא רצה לעשות את זה, אלא כדי שאתם כמשקיעים, אם יום אחד יציעו לכם כניסה להשקעה בקרן ההשקעות יזמית, תבינו מה זה אומר, במה זה היה כרוך כדי להוציא אותה לפועל, את העסקה הזאת, תבינו את השלביות שלה מהצד השני, וזה ישלים לכם את התמונה לגבי הרבה מאוד דברים שאנחנו דברים עליהם באינוויסטקאסט, כי אתה יודע, לפעמים כשאתה רואה את התמונה גם מהצד השני, אז אתה מקבל תמונה יותר רחבה, וזה דברים הרבה יותר ברורים.
גם יותר מבין למה אתה נכנס, סבבה.
גם נשזור את זה לאורך הפרק, את ההסבר, איך כל אחד מהמאזינים שלנו יפיק ערך לאורך הפרק.
אז איך אנחנו הולכים, להסביר את זה?
יפה, אז בעצם מה שאנחנו נעשה, אנחנו בעצם ניתן כמו מעין רשימת הפעולות כדי לצאת עם קרן השקעה בנדלן מחר בבוקר. בסדר? כאילו מחר בבוקר אתם יכולים להחליט שאתם עושים, הולכים לכיוון הזה. מה הסדר הפעולות שאתם צריכים? כמובן, מי שכבר התנסה במשהו כזה, מי שכבר, לא יודע מה, אולי אם יש פה מישהו שמנהל קרנות השקעה בעצמו, לאחרים, או בכל צורה שהיא, הוא כבר מכיר חלק גדול מהדברים, אני מניח. אני בטוח שנוכל לחדש גם להם, אבל בוודאי ובוודאי למאזינים שלא מכירים איך זה עובד, שיוכלו להתחבר יותר לתהליך, והבינו בעצם את כל האתגר שכרוך בלהוציא לפועל את הקרן הזאת. אז בעצם נעשה שלבים, שלבי הפעילות.
אז יאללה, בוא נתחיל. אם מחר באמת החלטתי שאני רוצה לפתוח קרן השקעות בנדלן משלי, מה השלב הראשון שאני עושה?
כן. הדבר הראשון שאני מחפש אותו זה נכס. תראו איזה דבר מוזר, אני משקיע בנדלן, אז אני צריך למצוא נכס נדלני. מאוד מוזר, אבל זה מה שאני צריך לעשות. אבל הדבר שבאמת עכשיו ברצינות מוזר, זה שאני לא חייב לקנות את הנכס. למעשה, מה שאני צריך כדי, נגיד החלטתי שאני רוצה להקים קרן השקעות, זה הייעוד שלי בחיים. נגיד החלטתי, מאיזושהי סיבה. אני לא צריך עדיין לקנות שום נכס. אני צריך לקנות איזושהי זכות, או איזשהו זמן, או איזשהו משהו ארטילאי בשלב הזה. כי מה שאני נמצא במהלכו כרגע, זה השלב המאוד מאוד מקדמי, אנחנו תכף נקרא לזה שלב ה-POC, Proof of Concept, שלב מאוד ראשוני, שאני עדיין לא חייב שיהיה לי נכס ממשי ביד. אני אסביר מה הכוונה. אני יכול, החל מממש לקנות עכשיו, נניח אני רוצה לקנות בית מלון ב, לא יודע מה, מיאמי, בסדר? קו ראשון לים, בית מלון, בא לי לראות את המספרים בדולרים, בא לי שהמשקיעים שלי ישקיעו במיאמי, אני מאמין בשוק, פלורידה מדהימה. קיצור, כל הסיבות בעולם. החלטתי שזה השוק שאני רוצה להתמקד בו. עכשיו, אני יכול ללכת ולקנות ממש את בית המלון הקיים, כן? ואז אני צריך בעצם להעביר למוכר, מי שאני קונה ממנו את בית המלון, כמה עשרות אם לא מאות מיליוני דולרים, כדי לממן את הרכישה מן הסתם. כמובן שאם יש לי את הכסף, אז אני לא צריך קרן השקעה,
בדיוק. נכון?
אז אני לא אעשה את המסלול הזה. אבל מה שאני יכול לעשות, זה בעצם להגיד, אוקיי, אני יכול לייצר סביב אותו נכס נדלני, סביב אותו בית מלון, איזושהי זכות ארטילאית מסוימת, ועליה לבדוק, לבצע בדיקת התכנות ראשונית, לגבי העניין שיש ברכישה שלה. אז מה אני עושה? אני הולך לבעל הנכס, בין אם זה מתווך שמייצג אותו, או בין אם בעל הנכס עצמו. אומר לו, תשמע, הגיע אליי ההזדמנות שאתה מוכר את הנכס, שמעתי על זה שאתם מוכרים, ראיתי שאתם מוכרים, אני, שים לב מה אני הולך להגיד פה, אני מייצג קבוצת משקיעים, אני כבר עכשיו יושב עם הכסף. למה? אם אני לא אומר לו שאני יושב עם הכסף, אין עסקה.
Why bother?
אין עסקה. דבר איתי כשיהיה לך 200 מיליון דולר בשביל לשלם לי. אין לי 200 מיליון דולר. כמובן גם בית מלון במיאמי זה נכס עם עלות מטורפת. תחשבו שנייה, איזה בניין קטן, 3 קומות בדטרויט. בסדר? לא, קפטנו אפשר למלונות. בוא נתחיל יחסית יותר בקטן. אז כשיש לי את הבניין הזה בדטרויט, 3 קומות, אני לא צריך 100 מיליון דולר, אני צריך כמה, במקרה הטוב, 5-8 מיליון דולר כדי לקנות הקרקע עם המבנה שעליו. ויבוא לי המוכר, יגיד, אם אין לך 5 מיליון דולר עכשיו בעוש, אל דבר איתי בכלל. כאילו, אני מחפש רק קונים רציניים שלא יבזבזו לי את הזמן. אז אני חייב להגיד לו, יש לי את הכסף, או יש לי קבוצת משקיעים מאחוריי, או הנה, תראה, כרטיס הביקור שלי, אני, לא יודע מה, משה, תיווך נדלן בישראל, לא יודע, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, כדי לשכנע אותו שיש לך את הלקוחות, שיש לך את היכולת להביא את העסקה. אז, ומה אתה צריך לקבל מאותו מוכר? שמוכר מן הסתם, לא יודעת לבזבז עליך את האנרגיות שלו, את המשאבים שלו, את הזמן שלו, אם הוא לא בטוח שאתה רציני, אבל הוא כן מוכן לתת לך, אם הצלחת קצת לשכנע אותו, הוא מוכן לתת לך משאב מאוד יקר, זמן. קצת זמן להתבחבש עם הפרויקט הזה. באיזה מובן הוא אומר לך, אתה רוצה לקנות? אין בעיה, אני משריין לך אותו לשבוע הקרוב. לא תביא לי מקדמה של 10% על חשבון העסקה. אין עסקה. בסדר? עכשיו המטרה שלכם, זה בתקופה מאוד קצרה, שבוע יהפכו גם לשבועיים, יהפכו לשלושה, אם תראו לו שאתם רציניים, בתקופה מאוד מאוד קצרה, להרוויח כמה שיותר זמן, מאותו מוכר, כך שהוא לא ימכור את הנכס הזה למישהו אחר, ואז כל מה שעשיתם ירד לטמיון. עכשיו, שימו לב, יכול מאוד להיות שהגעתם לנכס שיושב בשוק כבר, הוא 8 חודשים במרקט, אף אחד לא קונה אותו, אז אין לכם על מהר כל כך, כי כנראה לא יקנו אותו עכשיו, פתאום. דבר איתכם על נכס שאתם רואים שהוא מעניין, שיש סביבו קונים, יכול להיות שהמוכר, אם הוא יראה שאתם רציניים, ייתן לכם תשומת לב, ייתן לכם את כמה ימים, אפילו שבועות, כי אתם מבינים, אפילו אם אתם באמת רציניים, ואפילו אם אתם יושבים בקש, זה לא מהיום למחר. יש גם בדיקת נאותות שעושים, יש תהליך שעושים.
זהו, אבל זה דווקא לטובתכם.
בדיוק.
בהרבה מקומות זה ממש, זה נהוג, זאת אומרת, יש את התקופה של האינספקשן, בארצות הברית לצורך העניין, בהרבה מדינות זה ממש נהוג, זאת אומרת, יש לך תקופה ארוכה לעשות אינספקשן מטעמך, להביא קבלן שיפוצים מטעמך ודברים כאלה, וזה תהליך שמאפשר לך, כמי שמקים קרן השקעות, בזמן הזה ללכת ולגייס את הכסף שאתה צריך לטובת רכישת הדירה. כי אתה רק נותן איזה דאון פיימנט בתחילת התהליך, שהוא זניח יחסית, ואת הסכום הרכישה, תעשה ברגע שתחיתו לרכישה בסוף האינספקשן.
נכון.
בדיוק את הזמן שאתה צריך להרוויח.
במובן הזה, אז גם אם המוכר שלכם מאוד לחוץ, כאילו כבר לא רוצה לחכות לכם, אתם חייבים להגיד לו גם בצורה ריאלית, חביבי, זה לוקח את הזמן, בודקים, אני צריך מנות פה עכשיו רגע עורך דין, יועצים, שיבדקו שנייה, זה לא מהיום להיום. לכן, יש לכם פה זמן קצת של תמרון, שאתם יכולים לחכות איתו טיפה. עכשיו, יש לכם את הנכס לפניכם. הנכס כרגע, זה לא הנכס עצמו. אין לכם כרגע בעלות בקרקע הזאת בדטרויט או במלון במיאמי. אין לכם עדיין את הבעלות שם. יש לכם זכות ארטילאית כזאת ביניכם שבחלפתם אותה במיילים, כזה שזה מחכה לכם.
סוג של אופציה.
זה מספיק טוב בזמן הזה כדי להתחיל. עכשיו, אמרת נקודה נפלאה, אופציה. בואו נגיד רגע מילה על אופציה. אופציה זה לקחת את זה לצעד הבא. זה לקחת את זה כאילו על ספידים, זה לקחת את זה לאקסטרים. למה? אופציה יש לה שווי כלכלי. אף אחד לא נותן אופציות, כי אופציה בדרך כלל זה תקופה. זה לא לשבוע קדימה. אופציה זה חצי שנה עכשיו יש לך גרייס. אופציה משלמים עליה כסף.
במשפט, אז שאופציה, תגדיר אופציה במשפט.
אופציה זה אומר שיש לי את הזכות לקנות ברגע שאני אשלם
במחיר מסוים ששריינתי מעכשיו.
נכון. אז האופציה זה בעצם המוכר מתחייב למכור לי. זה בעצם הזכות שלי לקנות ממנו, אז לכן הוא מתחייב למכור לי. אבל הוא לא מקבל היום את הכסף, הוא גם לא מקבל מחר את הכסף, הוא יכול גם שנה לחכות, אם זה מה שסיכמנו באופציה. על מה הוא יגיד? הוא יגיד, רגע, אני לא מביא לך עכשיו שנה שאני, אתה דוחה אותי, בלי שאתה משלם לי איזה כסף, אז אופציה עולה כסף. ולכן, כשאמרת אופציה, ישר אמרתי, אופציה זה באקסטרים. ולכן, מי שיש לו לצורך העניין, כסף כדי לשריין אופציה, והוא רוצה לסכן את הכסף הזה, כי הוא חושב שזה יתרום לו, לא יודע מאיזה סיבה הוא חושב את זה, יכול להיות שיש סיבות טובות שהוא חושב את זה, אבל מי שיש לו אופציה, מי שיש לו כסף ורוצה לקנות ממש את האופציה, נגיד כי יש טירוף עכשיו על הקרקע הזאת, בקרקע מציעה בוננזה שאין כדוגמתה, מרכז העיר, אין דברים כאלה, אז אולי שווה לו להשקיע את האופציה, ושימו לב, זה non-refundable. זאת אומרת, רק כששמתי את הכסף על האופציה, זה non-refundable. זה כסף שכבר ירד לדמיון, אם העסקה לא יוצאת לפועל. לכן, אופציה לא ממש צריך. כן צריך זכות רעיונית, כמה שיותר זמן לדחות את מועד ההחלטה מבחינתכם. אני כבר מבטיח לכם שהמוכר מהר מאוד יריח, תראו, כולם עושים את זה, כן? אז המוכרים יבינו מי הם המורחים. כי הם יזהו מהר מאוד כשאתם לא רציניים, כשאין לכם את הלקוחות, המשקיעים, כשאתם סתם מייצגים אוויר כרגע, הם יהיו ערים לזה. אלא אם כן, באמת זה מישהו שטיפה יותר, טיפה פחות לחוץ, ויש לו קצת יותר סבלנות, ואז הוא ייתן לכם את השבוע, אני חושב להתארגן, אבל כשהוא ייתן לכם את הזמן, תנצלו אותו, אל תשבו רגל לרגל ותגידו, טוב, יש לי עכשיו את העסקה. עכשיו, יש דבר מאוד מדהים בעולם הזה, וזה מוביל אותי לנקודה הבאה, שזה נקודת תחילת בעצם השיווק, יש דבר מאוד מדהים. ברגע שיש לכם אחיזה ארטילאית בנכס, הכל משתנה. הכל. כל מצב העולם משתנה, כי עכשיו אתם עומדים לקנות, סליחה על הביטוי, פאקינג בניין בדטרויט. בסדר? עכשיו אתם בעלים כבר של בניין בדטרויט. כלומר, זה מה שאתם מספרים לעצמכם, זה מה שאתם מספרים בעולם. כל מה שיש לכם זה מייל מהמוכר, one week. כאילו, זה מה שיש לכם.
אבל זה האקדח שיורה לתחילת המרוץ מבחינתכם.
זה האקדח שיורה, בדיוק. זה בדיוק הנקודה. ולמה זה מאוד מאוד משנה שיווקית, במסר שלכם לעולם, לעצמכם, ואתם קיים בבוקר מחייכים למראה ואומרים, אתה או את בעלים של בניין בדטרויט. זה מה שתורים לעצמכם בבוקר של מחרת. כאילו, you're the boss now. עכשיו, זה המסר שאתם צריכים לחיות אותו, הנרטיב, המסר זה שכבר יש לכם את זה, אפילו שכל מה שיש לכם זה איזשהו מייל קטן מהמוכר. למה זה חשוב, הביטחון הזה והנרטיב הזה שאתם תיצרו? כי אתם נכנסים עכשיו לבדיקת התכנות שיווקית. בסדר? אתם עכשיו, המטרה שלכם בסוף השבוע הזה, יש לכם שבוע, אתם רצים, עושים בדיקת התכנות, שבמהלך השבוע הזה, אתם נותנים את השואו של החיים שלכם, כדי להביא משקיעים שיצטרפו איתכם להרפתקה, חסרת היגיון שאתם הולכים להביא אותם.
זהו, ההיתכנות שאתה אומר פה, זה לא ההיתכנות מבחינת רכישת הנכס, את זה כבר עשיתם לצורך העניין, זה ההיתכנות שלכם לגייס את הכסף שאתם צריכים כדי לרכוש את הנכס הזה. ההיתכנות שלכם להקים את הקרן השקעה הזאת.
כן, אז זה ממש נכון, כרגע אנחנו מדברים על ההיתכנות השיווקית, ולא על ההיתכנות שהיא היתכנות מסחרית של העסקה, שזה אחר כך נכין את המודלים וזה, כבר נדבר על זה.
הפרק בחסות מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל. מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס. והכל בחינם. חפשו בגוגל, מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.
איך בודקים התכנות שיווקית לדבר הזה, למוצר הזה? מתחילים קודם כל בלהכין מצגת. בסדר, אתם יושבים? אין מצב שתוך 6 שעות, 8 שעות, 10 שעות לא עמדתם מצגת לתפארת. בסדר, אני אגב מציע שלפני שאתם בכלל טסים, או לפני שאתם בכלל עושים את החיבור הראשוני על הנכס, כבר שיהיה לכם שלד של מצגת מוכנה כזאת, שתוכלו להשתמש בה. מצגת, היא כלי עבודה מאוד מאוד חשוב, מכינים אותה כדי שתהיה יפה, היא מכובדת, ייצוגית וכולי, כי היא מצגת הלוי, לכן היא צריכה להיות ייצוגית גם. היא צריכה להכיל את הפרטים על העסקה, מה שידוע לכם, והיא צריכה להכיל גם מודל עסקי מסוים שאתם מכינים על העסקה, מאוד מאוד בראשי פרקים כרגע. אתם לא צריכים לצלול כרגע ממש לנתונים, ולדוחות הכספיים אם יש, ולמספרים מאוד מאוד מפורטים, כי זה עוד רחוק, רחוק. אני אומר בשלב הזה, כשעושים אורחת התכנות תמיד, זה נכון גם בהייטק, זה נכון גם תמיד באורחת התכנות, עושים את ה-MVP, זה מינימום וייבל פרודקט, את המינימום שאני צריך כדי בעצם להוכיח להתכנות, ולכן אני לא צריך מצגת שם מפוארת, צריך מצגת יפה, אלגנטית, שאומרת בקווים כלליים מה מטרת העסקה, ומה הנתונים הכלכליים הבסיסיים שלה.
צריכה להיות מפוארת, היא לא צריכה להיות מפורטת. זה מה שאתה אומר, כי אחרת יש סתירה בין מה שאמרת.
הולך איתך.
מה שאתה מתכוון זה שהיא לא צריכה להכיל עכשיו את המודל העסקי לפרטי פרטים של עד כמה לשלם לשירותי הניקיון והחזקה של הבניין.
אתם גם לא יודעים את זה בשלב הזה.
בדיוק.
טעות שהרבה אנשים עושים זה בשלב הזה מתמקצעים יותר מדי בפרטים. אני מבין למה הם עושים את זה, הם מקצים יותר מדי בפרטים, אבל הם לא מבינים שסיכוי מאוד מאוד גבוה שהשבוע הזה יעבור, והם לא יצליחו לגייס את הכסף.
וגם אלף דברים השתנו עד אז.
וחבל, נכון, חבל, כי אתם שורפים יותר מדי אנרגיה על דברים ש... תראו, נגיד, סתם דוגמה, נגיד הכנתם את כל החיים שלכם, שמתם עכשיו בשבוע הזה, והבאתם מודל עסקי מטורף, עם מיליון מיליון תרחישים, באתם למשקיעים, משקיעים לך, עזוב, מה דטרויט עכשיו? עזוב, יש לך משהו בניו יורק, יש משהו בניו יורק? ניו יורק?
בדיוק, מה שאתם צריכים להגיד לעצמכם כל הזמן בשלב הזה שאתם עושים את המצגת עכשיו, שהמטרה שלכם כאן, היא אפילו, אתם יודעים מה, היא אפילו עוד לא בשלב הנורא התחלתי הזה, לא לגייס את הכסף, היא לבדוק התכנות, זה, בגלל זה proof of concept, לבדוק האם אנשים ירצו להשקיע באזור הזה, בפרויקט כזה, בדבר הזה, האם הם ירצו להשקיע.
בדיוק.
ולכן אין טעם עוד לראית לכל הפרטי פרטים.
בדיוק.
אז יאללה, הכנו מצגת.
הכנו מצגת, ועכשיו אנחנו עושים משהו שאפשר להקביל אותו לרוד שואו כזה, אנחנו הולכים בין משקיעים, כדאי שיהיה לנו בשלב הזה כבר, אגב, כדי שאנחנו מתחילים, אנחנו צריכים שיהיה לנו איזושהי קבוצה, חברים, משפחה, אנשים שאנחנו מארגנים אותם אפילו על אקסל שנייה בראש, או באקסל, שמי אני הולך להציע לו, מה אני הולך להסביר לו. כאן חשוב מאוד לשים לב שיש חוק במדינת ישראל ובהרבה מדינות בעולם, שבו אסור לכם להציע לאנשים להשתתף בהרפתקאות שלכם, אם מדובר בהשקעה בניירות ערך של תאגיד. לכן אתם מוגבלים למקסימום 35 איש שהצעתם להם. לכן אלה שאתם מוציאים להם, צריכים להיות רציניים, שאתם יודעים שיושבים על כסף ומחפשים השקעה וילכו איתכם.
ואם אתם רוצים לשמוע עוד על הנושא הזה, תשמעו את הפרק, תאזינו, סליחה, לפרק שעשינו על סופן של קרנות ההשקעה, נכון. שנדבר בדיוק על הקושי בדיוק הזה של קרן לגייס ממשקיעים עם מגבלה של 35 ניצל.
והפרק הוא גם כותרתו בדיוק במקומה מונח, כי הסופן של קרנות ההשקעה באותו מקרה היה בגלל שאנשים עשו את כן, לכאורה,
עיגלו פינות.
עיגלו את הפינות, ואז ניצלו את הפרצה והציעו לי יותר מ-35 אנשים. אתם לא רוצים להיות,
בדיוק,
שאתם מקימים כבר להגיע לסוף.
אנחנו מציעים לכם אנשים ישרים, ולכן זה אומר שאתם עכשיו מוגבלים להציע ל-35 ניצאים. לצורך העניין,
כן.
ממשיכים
פה המקום, שום. אגב, אמרת מילה ישרים לפני שממשיכים. כאן המקום להזהיר ולהתרות בפני כל המאזינים שלנו. אתם לא הולכים להיות מהאנשים האלה שמקימים קרנות השקעה ומשחקים מלוכלך ומשקרים את המשקיעים שלכם ומהונים אותם. אין לזה תוחלת, זה אולי יצליח בראשון, השני והשלישי, זה ייגמר. אתם לא רוצים להגיע לשם, זה לא שווה את זה. תהיו ישרים, תהיו אגונים, אין בושה להגיד לא יודע, וגם אם זה ייקח לכם במקום, לא יודע מה, 3 חודשים להביא כסף, זה ייקח לכם חצי שנה עד שתצליחו בעסקה הראשונה שלכם, או שנתיים גם. אתם תהיו ישרים, זה הדבר הכי חשוב פה, שלא תבינו לא נכון, זה להיות מקצוען, ולהיות יעיל, ולהיות תועלתן, ולעשות MVP, ולעשות דברים ברמה שהיא יותר שטחית בהתחלה, זה לא על חשבון להיות ישר.
ברור.
בסדר? אז זה מאוד מאוד חשוב. אז זה השלב שבו אתם בעצם עושים את הסוג של קבלת הצהרת כוונות ראשונית מאנשים. לא צריכים עדיין להחתים אותם, אבל אתם צריכים לראות שיש אנשים שאומרים לכם, תשמע, אני בעניין, זורם איתך. אתם צריכים את אותם 5, 6, 10, 15 חבר'ה, כל אחד יושב, נגיד, על 100,000 דולר, 300,000 דולר, כל אחד כמה שיש לו, כדי להצטרף איתכם להרפתקה הזאת, אתם צריכים גם להביא קצת כסף מהבית שיהיה, זה מאוד יעזור כמובן בשיווק, ואתם מקימים רעיונית את גרעין הקרן הזאת, כדי שיהיה לכם משהו להתחיל לעבוד איתו.
ובשביל המשקיעים הפרטיים שנשארו איתנו עד עכשיו, ולא מתכוונים לפתוח קרן השקעות, מה הם לוקחים מכל מה שאמרנו מהשלב הזה? שהוא שלב ראשוני, גם ככה הם כמשקיעים פרטיים לא ייחשפו לקרן בשלב הזה.
קודם כל יש עוד שלבים אחרינו, אז אנחנו תכף גם נמשיך את ההסבר.
ברור.
אבל מה עד עכשיו? שימו לב עד עכשיו מה עשינו. עד עכשיו אנחנו מראים לכם איך, מה עושה בעצם אותו יזם מקים קרן השקעה, ומתי אתם פוגשים אותו כמשקיעים. הרבה פעמים אתם פוגשים אותו כשכבר יש משהו הרבה יותר מגובש, תכף נדבר גם על זה, זה השלב השני, אבל חלק מכם פוגשים אותו בשלב יותר מקדמי, אותו או אותה, שלב יותר מקדמי, כשיש רק רעיון. עכשיו אתם מבינים למה אין לו תשובות עוד לתת לכם, למה הוא לא יודע בדיוק כמה אנשים ייכנסו, למה הוא לא יודע בדיוק אפילו איך יחולקו היחידות, למה הוא לא יודע אפילו איפה הנכס, הוא לא יודע להסביר לכם עליו כלום, הוא רק יודע בגדול שמדובר באיזה בניין, כללי, הוא לא מבין את המצב שלו, הוא עוד לא שם, הוא עכשיו בשלב של הבדיקת התכנות, הוא לא יכול להגיד לכם however, הוא לא יכול להגיד לכם, תראה חביבי, אני לא יודע כלום, אני סתם בדקתי עכשיו כאילו נכסים באינטרנט ובחרתי משהו שראיתי וקיבלתי איזשהו זכות ארטילאית מהמוכר, הוא לא יגיד לכם את זה כי זה יחבא אתכם, אתם לא תרצו, תגידו, תבואי, תגיד לי כשאתה יותר מבושל, כדי שהוא יצליח לרתום אתכם להגיד לו, I do, לא רוצה לחתום, אבל I do, אני מצטרף להרפתקה באופן עקרוני, הוא חייב להגיד לכם, לשדר ביטחון בעסקה, הוא חייב להגיד לכם, זו עסקה מצוינת, לכו איתי, סמכו עליי, אני אבנה את זה, אני אבנה את זה נכון. אז בגלל זה, כשהוא לא יודע תמיד את כל התשובות, אז במובן הזה אתם צריכים להבין, אולי זה רמז לזה שהוא בכלל בשלב מאוד מאוד מקדמי בעסקה, אולי הוא עדיין רק על הדיבורים מול הבעלים, יש כאלה גם מתחילים לשווק את הדבר הזה עוד לפני שאפילו דיבורים הבעלים, שזה בכלל הזוי, אבל אתם צריכים להבין שזה יכול להיות המצב שבגללו הוא לא יודע לענות לכם על שאלות, הוא או היא לא יודעים לענות לכם על שאלות בשלב הזה.
וזה אומר מבחינתכם שאתם צריכים להיות מאוד 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 זהירים, ובטח לא למהר לחתום על דברים, אולי באמת כמו שהוא עושה פרוב קונספט, גם אתם יכולים להגיד עידור תלאי כזה, או אפילו בנוסף, לשאוף לקבל איזושהי סוכריה על זה שאתם רוצים להיכנס בשלב כזה יותר מוקדם, שהוא עדיין לא ודאי.
ניתוח פנטסטי, זאת אומרת, אתה אומר, בשלב אתם יכולים להגיד לחבר שלכם, תקשיב, אתה מכניס אותי פרי גיוס, יש גיוס, אתה תכניס לי פרי הגיוס. בוא, הבנתי את המשחקים. אתה לא יודע כלום, כי אתה עוד רק ברעיון, ברעיונות כלליים. אין בעיה, אני נכנס. תן לי הנחה. למה אני נכנסתי קודם? אני נתתי לך התחייבות להיכנס קודם, כמובן, שהוא צריך את ההתחייבות. אתה מבין את ההבדל? פה אמרתי להם בלי התחייבות, רק אישור עקרוני כזה. נפנוף יד. לא דיברתי על משהו שהוא חותמת עכשיו. אם זה התחייבות ממש מקובל ואפשר לבקש ולדרוש סוכריה, כמו שאתה אומר, או הנחה, או שאתה נותן לי יותר חלק, או שאתה נותן לי, ואז, אם אתם גלויים ושקופים כולם, אתם גם אומרים למשקיעים המאוחרים יותר, בהנחה שזה יבשיל, יש מישהו שקיבל כי הוא נתן לי התחייבות מוקדמת. זה חשוב, יכול להיות שזה יצנן את המאוחר יותר, דעו לכם, אבל חשוב לומר את זה. אגב, אני רוצה לשים פה איזושהי סוגריים ולהגיד, כי יוכל להתעורר לאנשים השאלה, האם צריך בכלל נכס בשלב הראשוני, האם את כל התהליך הזה שאמרנו, אני בכלל חייב שיהיה לי את הקרקע הזאת בדטרויט או בית המלון במיאמי. התשובה, לא בהכרח, רצוי מאוד מאוד ועוד פעם מאוד. למה לא בהכרח? כי אני יכול להגיד, תיאורטית, להכין מצגת מדהימה, לספר סיפור מדהים על זה שאני מתכוון לקנות, מתכוון לגייס כסף כדי לקנות בית מלון במיאמי, או לא יודע מה, או סינגל פמילי בג'קסונוויל. אני יכול לבוא ולהגיד את הסיפור הזה ולהציג אותו כמשהו יותר ארטילאי, יותר רחוק, ולהגיד לך, בוא תיכנס איתי, אני מאמין עכשיו בשוק הקרקעות להשקעה בג'קסונוויל, אני מאוד אוהב את פלורידה, מדינה מדהימה, שם אני רוצה להשקיע, בואו תיכנסו איתי להרפתקה הזאת, ונקנה שם קרקעות בתור קרן השקעה. עוד אין לי קרקע, עוד אין לי זכויות, עוד אין לי כלום, אבל זה הכוונה שלי, זה נקרא אסטרטגיה. זה נקרא, אני מקים איזה עושה גיוס אסטרטגיה כזה, גיוס אסטרטגיה זה אפשרי, אבל זה הרבה פחות רצוי כמובן. למה שיווקית? המשקיע שלך לא רוצה שאתה תבוא ותגיד לו חלומות שאתה חולם בעתיד, כן? הוא רוצה לראות משהו. תן לו משהו. ברגע שיש משהו, כבר התקדמת. בגלל זה אמרתי שקיבלתם את you have one week מהמוכר, אתה כאילו מרגיש דולרים עפים לך מעל הראש, כאילו מה זכית פה עכשיו בלוטו.
יש דרך ביניים לקרנות, אני מכיר פשוט כמה קרנות שקמו, כמה קרנות שקמו ועשו גיוס כזה אסטרטגי, זאת אומרת, יש להם איזשהו מודל רכישה לצורך העניין, שלפיו הם יחפשו דירות וימכרו, וירכשו וימכרו. מה שהם עושים, וזה מסוכן, אם אתם מתכוונים להקים קרן כזאת, זה פשוט מסוכן מבחינתכם, עוד מעט אני אסביר למה, אבל מה שהם עושים, זה מקימים את הקרן, מחתימים את המשקיעים, ועדיין לא קוראים לכסף. זאת אומרת, עדיין לא מבקשים המשקיעים להעביר את הכסף, עד שיהיה מצב לקראת הרכישה. בעייתי לכם כמי שמקימים את הקרן, כי אתם צריכים לסמוך על המשקיעים שלכם, שיהיה להם את הכסף הזה זמין, להעברה מיידית, ברגע שתצטרכו אותו. כשיהיה לכם את הנכס שעכשיו מצאתם במודל הזה, שיש לכם חלון זמן לא מצומצם לרכוש אותו, שהוא יהיה אצלכם בהישג יד.
לגמרי.
כל אתם יכולים להבטיח את זה, ככה אתם גם מתמודדים עם הפער השיווקי שאמרת, הפלג שיש פה, בזה שעדיין אין נכס, אבל אני מבקש כסף.
מאוד מסכים איתך. שים לב שכל זמן שיש את השלב הזה של התחייבות מותנית, או כל מיני דברים כאלה, זה אומר בסוף הם כן רוצים את הנכס, אתה אמרת פה איזשהו פתרון סקאלה כזה, לא בינארי.
כן.
אבל יש, בוא נגיד, יש פה הרבה שילובים שאפשר לעשות, גם אפשר לעשות הלוואה, זה עדיין לא מהווה הון, אני נותן לך הלוואה, אתה מחויב להחזיר לי אותה אם לא קורה, ואז אני כאילו חלק מהשחקנים פה, אבל אני צריך, אתה חייב לי, כאילו לא בגדר שותף. זה גם פתרון, יש כל מיני פתרונות ביניים, אבל בהחלט זה הכיוון.
יאללה, אז עד עכשיו דיברנו על בדיקת התכנות, proof of concept, מה שנקרא. ראינו שיש התכנות, קיבלנו תשובות, בוא נראה לי מגניב, אני אלך איתך אם יהיה פה עוד פרטים, דברים כאלה.
טיפה יותר מנראה לי מגניב, אני צריך טיפה יותר, אני צריך שהבחור יגיד לי, אני איתך. ושזה אנשים שאני יודע שהמילה שלהם זה מילה, כן? שלא מחר יגיד לי, תשמע, אחי, בעיה וזה, כאילו, זה מישהו שהולך איתי, שאני אמרתי, יש לי את המילה שלו. כמובן, שוב, אני לא צריך ש100% מהסכום יהיה לי. תבינו, כל התקדמות שלכם בתהליך, עברתם משוכה מאוד משמעותית. גם אם יהיה לכם רק 70% מהסכום כרגע, עברתם כברת דרך, ואתם תוכלו את ה-30% לגייס כבר, ולספר ל-30% החדשים, שכבר יש לכם 70% בהתחייבות מוקדמת, או באיזושהי אמירה כללית שהם בעניין. לכן זה גם קפיצת מדרגה. אתם לא חייבים הכל, שיהיה לכם חלק ניכר, חלק קרי. ועכשיו עברנו את שלב ה-Proof of Concept. זה הזמן שהולכים למוכר. ואמורים למוכר, חביבי, תקשיב. אני רוצה לעלות הילוך בסיפור הזה, אני רוצה להיכנס עכשיו לבדיקות, אני רוצה להיכנס להוצאות, אני רוצה להיכנס לתהליך רכישה, אני בפנים, אני חם. זה הזמן שהמוכר יגיד,
שלם.
אחלה, אחלה. שלם נא, בני. שלם מקדמה על חשבון דמי הרכישה, או שלם דמי רצינות, דומה קצת לאופציה שאמרנו קודם, אבל אפילו יותר מחייב, כי זה ממש מתחילים את
תהליך הרכישה. זהו, מתחילים תהליך.
מה שמאוד יכול לעזור לכם להימנע מתשלום דמי הרצינות מיד, זה לא ידחה בהמון, אני ידחה בקצת, שעורך דין מטעמכם יתקשר למוכר, או לעורך דין שלו. שיתחיל מסע ומתן בין עורכי דין, זה ירגיש מיד נופח של רצינות. כי אף אחד לא מעסיק עורך דין שלו, סתם כדי לבלבל את המוח. הוא מעסיק עורך דין, הוא משלם לו כסף, הוא יודע את זה, שהוא משלם כסף. אז הוא מבין, אתה משלם לו כסף, אז אתה מתחיל להוציא הוצאות בעניין. לכן זה מיד מעלה הילוך במסע ומתן, המוכר כבר יותר מחויב. חשוב, חשוב, חשוב להבין, לפני שאתם מוצאים שקל, שהמוכר איתכם גם באותה סירה, שהוא מבין, הוא לא חייב להתחייב, אבל הוא מבין שאתם בתמונה, הוא מבין שאתם במרוץ לנכס שלו, והוא מבין שאם אתם אומרים לו, כן זה שלכם, שלא יהיה חיים למצב שבו אתם עכשיו שניים רצים, אתם ועוד מישהו, אתם לא יודעים מי זה, אתם מתחילים להוציא הוצאות, והוא בשלו בנונשלנט. קל מאוד לבדוק את זה, אתם פשוט רואים כמה הוא רציני, רואים כמה הוא משתף פעולה, רואים כמה הוא עונה למיילים. בן אדם שרוצה למכור, עונה למיילים מהר. עונה למיילים, מחזיר לכם מיילים, לא הוא, אז היועץ שלו.
לא, גם עם העברת מקדמה, אתה חותם על איזשהו מסמך משפטי שמחייב את המוכר.
עוד לפני אפילו העברת המקדמה, עוד לפני אפילו העברת המקדמה.
אוקיי.
אז כאילו, בשלב שיותר אפילו מקדמה, יכול להיות שכמובן אם נבעת המקדמה זה כמובן רצינות.
בדיוק.
אבל אפילו עוד לפני. ומה שיכול להיות שתצטרכו בשלב הזה לעשות, זה באמת, כמו שאמרת, להביא את המקדמה. בשלב כזה או אחר, גם אם הרווחתם עוד איזה חודש קצת של התברבשות בין עורכי הדין, בשלב מסוים הוא יבקש 10% מהסכום, 20% מהסכום. עכשיו, שימו לב. יש שתי אפשרויות. ברגע שהוא מבקש לכם את הסכום הראשוני הזה, אתם יכולים להגיד, אוקיי, זה הזמן שאני מגייס את כל הסכום המשקיעים. הלך למשקיעים, אומר להם, תראו, אנחנו נכנסים לעסקה, אנחנו רציניים, אנחנו עוד לא השלמנו בדיקת הנאותות, אנחנו עוד לא השלמנו את כל הבדיקות שצריך, כי זה תהליך שלוקח זמן, אבל אנחנו נכנסים לעסקה, חייבים להעביר מקדמה, אם העסקה תיפול, המקדמה תוחזר לפחות, אבל חייבים להעביר מקדמה, כאילו, אתה חייב. נגיד העסקה כפופה לבדיקת נאותות או משהו כזה, או שהעסקה כפופה לכל מיני דברים אחרים, אז אפשר עוד להחזיר חלק, אבל כעיקרון צריך להבין מה משקפים פה למשקיעים. אם אתם בעד להגיד למשקיעים, מביאים את הכל מראש, למען הסדר הטוב, אז מה שאני אומר, מיד צריך לבוא קודם. בסדר? אם אתם לא מביאים את כל הכסף מראש, אלא רק חלק מסוים מהכסף, אז יש לכם פה שתי אפשרות. או שאתם הולכים שוב לכל המשקיעים, ואומרים להם, תעבירו לי 10% מהסכום, ואז עוד פעם, אתם צריכים לעשות את המבנה קודם, שתכף נגיע למה זה המבנה, או שאתם הולכים לאיזה 2-3 משקיעים, ואומרים להם, תקשיבו, אתה ואת ואני, אנחנו נעמיד את ההון העצמי בשביל המיזם כולו. יכול להיות שנקבל עבור זה תנאים מועדפים, יכול להיות שלא יודע מה, אבל אנחנו מעמידים את ההון העצמי בשביל המיזם כולו, אנחנו קבוצת היזמים הראשונה. ואנחנו שמים boots on the ground, אנחנו באים שאנחנו מראים שאנחנו עם הרגליים בקרקע ואנחנו עושים את זה. בסדר? עכשיו, למה זה כדאי? כי אז בעצם יש כבר כמה אנשים, זה שיווקית, זה מראה לאנשים, הנה יש כבר כמה שחקנים, שכמה, אתה יודע, כאלה דגים שכבר התחילו לשחות שם, והם טובלים במים כבר שם. אז אני כמשקיע עכשיו פסיבי, יותר נוח לי לשים את הכסף, כשאני יודע שכבר יש מי ששם את כל ההון העצמי. במקום שמההתחלה מבקשים לי לשים 10%, עוד לפני ששימו את כל הדיו דיליג'נס.
אני בכלל לא אוהב זו האופציה שאני אוהב הרבה יותר, ואני ממש לא חושב שנכון לגייס את כל הכסף מהמשקיעים בתחילת הדרך, בשלב המאוד מאוד מאוד מקדמי הזה, שעדיין עושים את האינספקשנס ואת הדיו דיליג'נס. בסוף, זה לא תורם לשני הצדדים, כי גם למשקיעים זה משפיע על חישוב התשואה, כי לצורך העניין הם שמים את הכסף פה בשלב יותר מוקדם, וזה משפיע על ה-IRR, כי יש להם פה כסף שבשלב הזה לא עושה בשבילהם כסף, הוא יכול לעשות באפיק אחר. זה משפיע גם לכם, כמנהלי הקרן, על התשואה שאתם תראו, שהבאת למשקיעים בסופו של העניין. וגם לא נכון שיהיה לכם כסף בבנק שאין לכם מה לעשות איתו. הכסף תמיד צריך לשחק בשביל מישהו, ואינו בשבילכם בשלב הזה, שישחק בשביל המשקיעים. ולכן אני חושב שהרבה יותר נכון זה או להביא את זה מהון העצמי, ואחרי זה לקבל את זה בחזרה מהקרן, או לגייס את זה מקבוצה קטנה של משקיעים, כמו שאמרת, או מסוג של הלוואה, אבל לא לגייס את כל הכסף 100% מסכום רכישת הנכס או הנכסים בשלב הזה, לדעתי זה פחות נכון.
כן, שימו לב שאני מסכים איתך, שימו לב שיש מנגנונים שעוזרים פה קצת להרגיע את החששות, אם זה מה שמבקשים מכם כמשקיעים, או אם זה מה שאתם צריכים כיזם. המנגנון הכי פשוט זה נאמנות, כלומר להגיד שיש פה איזשהו עורך דין, שהכסף עובר אליו בנאמנות, הוא יושב אצלו, ונשחרר אותו רק בהתקיים התנאים לפי הסכם הרכישה של הקרקע במבנה בדטרויט או במיימי, ואז אם בראשון לשמיני 2021 צריך להביא רק 10% מהסכום, הנאמן ישחרר רק 10% מהסכום,
כן, ו-90%
עדיין יהיה מובטח.
אבל זה עדיין דורש ממני כמשקיע לשחרר כסף שעושה בשבילי כסף במסלול אחר, ולהסב אותו לכאן בלי צורך אמיתי בשלב הזה.
מסכים איתך מאוד, נכון? מסכים איתך מאוד, שים לב שבמודלים של קרנות ההשקעה, כמעט תמיד מעבירים את כל הכסף מראש במזומן. והוא יושב כמה חודשים אפילו עד שישתמשו בו. כמעט תמיד, יש נאמן, יש מנגנון, זה פשוט הדרך שבה זה עובד.
אז אתם כמשקיעים פרטיים צריכים לקחת בחשבון שאתם מעבירים כסף שבשלב הזה לא בהכרח עובד בשבילכם.
ועכשיו אתם מבינים, הנה, זה המשמעות של הפרק, עכשיו אתם מבינים למה. כי הוא מצידו, היזם, גם אם הוא מאוד נחמד והכל טוב, הוא חייב את הדבר הזה, כי הוא חייב להעמיד את המקדמה למוכר, כי אחרת המוכר לא נותן לו את הקרקע, יש 30 כמוהו שמחכים בתור.
אוקיי, אז אנחנו, יש בנו לדעתי כמה ערוצים שרצים מקביל. בקשר לרכישה של הנכס או נכסים, העברנו מקדמה, והתחלנו את הבדיקת due diligence, יש לנו את העורכי דין.
אז זה הזמן להגיד שבתוך התהליך הזה, אני צריך למנות יועצים, עורכי דין, אדריכלים, מהנדסים, יועץ מס וכו' וכו', שיתחילו לעשות בדיקת נאותות לעסקה. הדבר הזה גם עולה כסף, גם לזה אני צריך את הכסף, אבל גם שזה הייתי צריך גייס, אבל כעיקרון, זהו, כבר יש צוות שמתחיל לעבוד. יש צוות שמתחיל לקרוא את המסמכים, צוות שבודק את הזכויות, צוות שיורד לשטח, צוות שלי שעושה את כל מה שצריך לעשות כדי שזה
כדי
יצא.
כדי עכשיו, זוכרים אמרנו מכל יום שלא לנו את כל הנתונים, כי עכשיו אנחנו כבר חייבים את כל הנתונים, פה אנחנו כבר צריכים שיהיה לנו מודל עסקי שנבין בדיוק מה הולך להיות כאן, ואז במקביל לדבר הזה אנחנו גם בעצם עוברים להבין איך אנחנו בונים את אותה קרן השקעות.
בדיוק. זה מה שנקרא המבנה של העסקה, המבנה המשפטי. כאן אני צריך לחבר את עורך הדין שלי, הולך למשרד עורכי הדין שמייצג אותי, ואומר לו, תקשיב, חביבי, אני הולך לקנות עכשיו מגרש בדטרויט, יש מאחורי קבוצה של משקיעים ששמה 10 מיליון דולר, אני נותן 200,000 דולר, 300,000 דולר, whatever, בוא נבנה את זה נכון, איך עושים את זה נכון? הוא ישאל אתכם, מה הוא או היא, עורכי הדין ישאלו אתכם, מי שם מתי, כמה כסף שמים, תגיד לי תנאי העסקה, תסביר לי איך זה עובד. ואז אחרי כמה ימים, בשאיפה כמה שיותר מהר, אבל זה ייקח זמן, כי עורכי הדין עד שהם יחשבו, ועד שינתחו, ועד שיכינו לכם, תניחו שזה כמה שבועות טובים שיסרפו על הדבר הזה של המבנה המשפטי, ובסוף ישלח לכם את המבנה שהוא מציע. קרוב לוודאי זה יהיה כרוך בזה שמקימים תאגיד, הרבה פעמים זה יהיה שותפות מוגבלת, או LLC, מה שנקרא בארצות הברית, או יכול להיות גם אפילו כאילו חברה מוגבלת במניות. לא משנה, יקים איזשהו תאגיד, יגיד לכם, לטובת ההשקעה המקימים תאגיד, כל אחד שם את חלקו בהשקעה לתוך התאגיד, והתאגיד הזה הוא זה שמתקשר בהסכם מול המוכר, קונה מהמוכר את הדירות. אם יש לכם כבר אופציה מול המוכר, אנא עשו הסכם המחאה בין התאגיד לביניכם, כלומר אתם מעבירים ממכם בתור הפרטי, כן, נגיד פלג עצמו הלך עשה מסע מתן עם המוכר, אז הקונים לא מעניין אותם מי זה פלג, זה לא הם, הם לא פלג, הם החברה, הם רוצים להשקיע בחברה שפלג מנהל אותה, פלג היזם מנהל אותה, אז לכן הם יגידו לו, חביבי תמחה לטובת החברה את הזכות שיש לך מול המוכר, ואז הם יצטרכו לראות שיש באמת המחאה שקורית, בסופו של דבר, אתם צריכים לראות מבנה משפטי עובד. מבנה משפטי זה כזה שהוא אחד, הכי יעיל, הכי נוח לניהול. שתיים, הוא גם עבר בדיקה של יועץ מס מטעמכם. מטעם המשקיעים, מטעם היזם, מטעם המדינה שבה אתם משקיעים. בדרך כלל יהיה מעורב אפילו עוד יועץ מס, כאילו בכל אחת מהמדינות. ואז הקמתם את המבנה המשפטי הזה.
לדברים האלה יש עלות מאוד מאוד גבוהה, שימו לב, שכרוכה בעצם בהקמה... הרי עשינו את זה עכשיו כדי לא לסבך את המאזינים, אז אמרנו את זה נורא במבט של מקרו, בסדר? זה בדרך כלל יהיה גם שותפות עם חברת בת של השותפות, סליחה, שהשותף הכללי יהיה לו חברת בת, שהנכסים יהיו עוד שמה, חברת ניהול, הרבה דברים אחרים. המטרה שאני אומר פה, שבגללה אני אומר את זה, כרוך בזה הרבה מאוד כסף, שכולם כמובן עושים בו, זאת אומרת, כל המשקיעים מן הסתם משתתפים בזה, וכאילו, גם אתם כמשקיעים פרטיים שמשקיעים בקרן נושאים בעלות הזאת, ואגב, זה בסדר גמור, כי גם כשאתם קונים אפילו דירה על שמכם, אתם מן הסתם משלמים לעורך דין ולא יועץ מס, פשוט פה, מעצם זה שמתאגדים כקרן, זה יוצר הרבה יותר עלויות. אז רק צריך לקחת את זה בחשבון, ולהוסיף את זה למודל העסקי, אם אתם עכשיו מקימים קרן כזו.
מסכים עם כל מילה שאמרת. זה השלב, אגב, שבו בעצם סיימתם להקים את התאגיד, סיימתם לעשות את ה... לא סיימתם, אלא אתם מקימים את התאגיד, זה לוקח זמן, כמו שאתה אומר, לוקח עלויות. אתם בעצם, אנשי המקצוע מטעמכם, זה עולה הרבה כסף ולוקח זמן. בודקים את המגרש, בודקים את הזכויות וכו' וכו'. הרבה פעמים בשלב הזה, בן אדם ישאל את עצמו, וואי, לא ידעתי שכל כך הרבה אנשים הולכים לעבוד עכשיו על הדבר המשוגע הזה, לרעיון הדמיוני הזה שהיה לפני שבוע, שכולה גלגלתי אותו בראש וצחקתי, פתאום, אני אשכרה הולך לקנות את הקרקע הזאת בדטרויט, כאילו מי חשב על זה, על הבניין שהיה פעם בית העירייה, למי, מי ידע שזה הולך לקרות, והנה זה קורה, פתאום זה קורה, קורה מור וגידים, ופתאום הדברים האלה קורים, אבל אז צריך בעצם, אתה יודע, במאני טיים, להביא את הכסף. לכן אתם צריכים עכשיו להביא גיוס. עכשיו אתם עוברים הילוך בגיוס, הופכים את המצגת ממצגת קטנה, מפוארת, כמו שאמרת, אבל קטנה, שלדית וכללית, למפורטת, ברורה ומשכנעת, עושים את הפגישות עם האנשים וסוגרים איתם. חותמים איתם, מחתים אותם על חוזה שהכין לכם עורך הדין, עורך הדין שלכם, מחתים אותם על החוזה הזה, ויש התחייבות שלהם להעביר את הכסף במועד הזה והזה. עושים את הגיוס, נועצים, מוודאים שיש לכם את כל הסכומים כדי להתקדם, ויאללה, יאללה רצים. זה כאילו, זה בגדול השלבים של העסקה היזמית, מהצד של, של ה, כן, קרן ההשקעה היזמית, מהצד של היזם, הצד של בדיוק. מנהל הקרן.
זה לא כזה בינארי, צריך להגיד, כי לצורך העניין הגיוס המלא יכול להיות בשלב מוקדם יותר, כמו שאמרנו, שכבר כשגייסתי את מלוא הכסף, כבר בשלב שהייתי צריך להעביר מקדמה, ואז אמרנו שאולי אפשר כאילו...
אפשר כבר אז.
בדיוק, אז זה רק...
כן, רק צריך לזכור לא שאתם לא יכולים לגייס ברצינות, כאילו, אתם יכולים הכל, אבל זה לא מספיק רציני לגייס לפני שהשלמתם דיו דיליג'נס, כן? זאת אומרת, אתם יכולים להקדים ולהגיד אני אגייס הכל היום, כפוף לבדיקת נאותות, זה אפשרי. והרבה עושים את זה גם. ואז יגידו לך, אם לבדיקת נאותות תעלה את גלים אדומים, אנחנו נחזיר לך את הכסף. אפשר לעשות את זה. אבל זה לא נהוג.
כן.
רוב האנשים, אחרי שהם שמים את הבדיקות, מגייסים את הכסף. אבל תשימו לב מה המשמעות. מהצד שלכם כמשקיעים, כשיש לפניכם יזם, שמגייס את הכסף, צריכים להבין, רגע, השלמת כבר את כל הבדיקות שצריך להשלים? איפה זה עומד בצד הזה מול המוכר, בעסקה? אז זה מין דבר כזה שצריכים כאילו להבין איפה זה עומד, כי יכול להיות שהוא בכלל בהתחלה של בדיקת הנאותות, אז תגיד לו, אוקיי, אין בעיה, אבל בואו נעשה משהו מותנה. מותנה בזה שלא יהיו הערות מהותיות, ואז גם תחבר אותי רק, כאילו, אם לא אכפת לך לתוצאות של הממצאים של בדיקת הנאותות, כדי שאני אבין שאכן זה...
ומה שדיברנו מקודם, זה שאם אתם בשלב מוקדם, אם אתם מהראשונים שנכנסים, כמו בשלב כזה, אז... כמו שאמרת, קודם כל להבין במה זה כרוך, ולהבין, ואם אתם יכולים לחיות עם מידה יותר גדולה של חוסר ודאות, לקבל איזושהי סוכריה על זה.
כן.
מה שאמרנו מקודם.
אז,
חברים, אם אתם, נשמח לשמוע מכם, אם יש לכם קרן השקעות לצורך העניין, ואתם חושבים שאנחנו פספסנו משהו בתהליך, בבקשה תספרו לנו בקבוצת הפייסבוק של אינבסטקאסט. גם אם אהבתם את הפרק, אנחנו רוצים לשמוע. נראה אתכם בקבוצה.
יאללה, סוף שבוע מעולה.
סוף שבוע מעולה, פלק. תודה רבה.
תודה לך.
להתראות.
הפרק בחסות מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל, מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס, והכל בחינם. חפשו בגוגל מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.